שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי על הדרך שיחות עם טובי פולק, פרק חדש, והפעם כן זה פרק אמיתי, הפרק המדובר עם עוזי ארד, מי שהיה היועץ הביטחוני של ראש הממשלה בזמנו בנימין נתניהו, ואחר כך גם ראש המל"ל, ומי שהיה בצומת המכריע, בין הצמתים המכריעים, כשהתגבשה עסקת הצוללות, בעצם כמה וכמה עסקאות שערבו כמה וכמה כלי שיט, מה שהממשלה, הפרשה שהממשלה אמורה להכריע לגבי הקמת ועדת חקירה ממלכתית, היא הייתה אמורה להחליט על העבודה הזאת לפני שבוע, וכרגע זה נדחה לשבוע הקרוב. אני מקליט את הדברים האלה במוצא, שהרעיון הוא שהממשלה אמורה להחליט מחר בבוקר, יום ראשון. האם זה יקרה? עוד נראה. גם לגבי מהות הוועדה, הסמכויות שלה, שאלות גדולות, שעוד נראה מה יהיו התשובות לגביהן. עוזי ארד הוא כמובן בין התומכים הגדולים והקוראים בכל רם, ומעל לכל בימה להקמת הוועדה הזאת. ממש אתמול התפרסם, ראיתי בארץ ביום שישי, מודעת עמוד עצומה עם מאות בכירים לשעבר בצהל, משרד הביטחון, בארגונים הביטחוניים, כמעט כל השמות שאתם יכולים להעלות על הדעת, שקוראים לממשלת ישראל להקים לוועדת החקירה הממלכתית. זה נדחה ונדחה ונדחה. אנחנו יודעים שהיועץ מנדלבליט סירב לחקור את נתניהו לאורך כל הפרשה הזאת. אולי ועדת החקירה תעשה את זה. לעוזי ארד יש כמה השערות לגבי מדוע מנדלבליט הורה לא לחקור את נתניהו ולחקור רק את דגי הרקק, מדוע לא נחקרו או לא נבדקו ההקשרים הפוליטיים של מסכת קבלת ההחלטות בפרשיות האלה, ובעיקר מדוע איש לא שאל ולא בדק ולא חקר את ההיבטים הביטחוניים של הפרשות. אז על זה נדבר, וגם לא רק על זה, גם קצת על נתניהו. אתם יודעים, עוזי ארד הוא בסופו של דבר איש ימין, אני לא חושב שהוא יכחיש את זה. עוזי ארד מילה שורה של תפקידים, גם תחת נתניהו ראש הממשלה, ויש לו גם כמה דברים להגיד על האישיות של נתניהו, אדם שהוא העריך לאורך הרבה מאוד זמן, וכמו שאנחנו רואים אצל אחרים שהעריכו את נתניהו, ככל שהערכה שלהם נתניהו בשלבים הראשונים שלו, נתניהו מוקדם, ככל שהערכה שלהם אליו הייתה גבוהה יותר, ככה גם האכזבה ממה שנהיה ממנו בחמש, שש, על פי עוזי ארד ב-12 השנים האחרונות. אתם תקשיבו ותבינו. לעוזי ארד יש הרבה מאוד מה להגיד בכל הנושאים האלה, גם בפרשיית הצוללות, גם לגבי השחקנים שצריך לבדוק מה הם עשו שם ולמה, וגם לגבי נתניהו האיש. ואני חייב להגיד שלא את כל מה שנאמר השארתי בהקלטה, אני משער שכשתשמעו את מה שנשאר תבינו למה השמטתי כמה מהדברים, אבל זה לא מהותי. אז לפני שנעבור לשיחה שקיימתי יחד עם אסתי סגל שעוסקת בתחום הפרשיות הצוללות האלה באמת לאורך כל הדרך, אני רק אזכיר לכם את המייל שלנו, זה polak.tuvi בג'ימייל, polak.tuvi בג'ימייל, ואחרי קטע הפתיחה של Silent Regression כרגיל, נעבור לשיחה מאוד מאוד מעניינת עם עוזי ארד. עוד רגע. ולכבוד הוא לנו, לכבוד הוא לי, וגם לאסתי, לארח פה את עוזי ארד, פרופסור עוזי ארד, שהיה יועץ הביטחוני של נתניהו, של בנימין נתניהו כראש הממשלה וראש המועצה לביטחון לאומי, ואיתי גם אסתי סגל. שלום לכם קודם כל.
שלום,
שלום. ערב טוב, שלום.
ואנחנו מדברים על הדברים שעוזי ארד מדבר עליהם כבר כמה שנים טובות, פרשת הצוללות. אני רק אסגיר פה שאנחנו מדברים ביום ראשון בערב, שעות ספורות אחרי שבממשלה הייתה אמורה לעלות הצעת החלטה ששר הביטחון גנץ ואחרים מדברים עליה כבר כמה וכמה וכמה חודשים טובים, בעצם עוד אפילו לפני הקמת הממשלה הנוכחית, על הקמת ועדת חקירה לנושא רכש הצוללות, כלי השייט וכו'. אבל כמו שקורה תמיד, התבשרנו הבוקר או אתמול כבר שההצעה הזאת תעלה רק בשבוע הבא, אז אנחנו נחכה גם ליום ראשון הבא, אבל מכיוון שיש מעט מאוד אנשים שיודעים בדיוק איך הדברים האלה התנהלו, ואסתי מתחקרת את הדברים האלה במשך באמת הרבה מאוד זמן, ועוזי ארד היה בסוד העניינים, הוא היה ממש בתוך הלשכות הרלוונטיות. אז אני אולי אפתח באיזושהי שאלה קטנה שאסתי הציעה קודם בשיחה מוקדמת בינינו. בעצם למה צריך ועדת חקירה, ופה אני מאתגר אותך עוזי, וזה תהיה לך אחת השאלות היותר קלות, אם בעצם כבר מתנהלים משפטים, או לכאורה מתנהלים משפטים, הוגשו כתבי אישום נגד כמה שלפחות המערכת רוצה להציג אותם כגורמים חשובים בפרשה הזאת, כמו גנור, כמו בר יוסף, אבריאל בר יוסף ואחרים.
אבל אם, לא אם מתנהלים כבר, משפטים. סליחה? לא מתנהלים משפטים.
נכון, לא, נקבע, הוגשו כתבי אישום, אבל המשפטים בכלל עוד לא התחילו. אז הכדור אליך עכשיו, ואני די בטוח שיש לך הרבה מה להגיד על סיפור ועדת החקירה עצמה.
תראו, כבר מההתחלה, ברור היה לכל אדם שיש לו ניסיון היסטורי וממשלי בישראל, שהפרשה הזאת ששמה תיק 3000, שבנויה למעשה בעצם משש פרשיות רכש, שכולם מתמקדות בחברה זרה אחת, טיסנקרופ, שהפרשה הזאת היא כל כך גדולה, שהדרך, אם אתה רוצה לדעת בפועל, מה קרה, מה השתלשלות המהלכים? החקירה המשטרתית לא עושה את זה. חקירה משטרתית מההתחלה בודקת דברים שיש בהם חשד לפלילים, ולכן היא מצמצמת את הצמצם מאוד. כאשר במרוצת הזמן, גם כשהמשטרה דיווחה את ממצאיה, היא סיימה באומרה, שתוך כדי בדיקתה היא עלתה על הרבה היבטים של אי סדרים, שזה לא מתפקידה לחקור אותם, אבל הם חמורים מאוד, והיא קראה במשתמע לביקורת המדינה לעשות את ההשלמות הללו. למותר לציין שזה לא נעשה. אבל למה אתה חושב שוועדת חקירה היא הדבר? בואו נזכר בהיסטוריה של מדינת ישראל. מדינת ישראל, ועדות חקירה קמו לעתים, כאשר היה אירוע רב-מימדי, שבו האירוע בעצמו היה פרשה של נזק גדול, שההיבטים שלו הם מאוד מגוונים. דוגמה, ועדת החקירה על סברה ושטילה, או אפילו ועדת וינוגרד, שתי אלה ועדות חקירה בתחומים ביטחוניים, או ועדת משעל, היו ועדות חקירה. לרוב זה היה סביב אירועים, שבו נפלו דברים בעייתיים בתחום הביטחוני, והתחום הביטחוני הוא בעל חשיבות אחרת מאשר מישורים אחרים, ואשר היה לדבר שאירה היבטים של כשלים וחסרים, שחלקם פלילים ממש, ואז זה דבר שמחייב טיפול משטרה, או שהיו בהם כשלים אחרים, שחייבו הוצאת מסקנות. אני רוצה להזכיר לכם, בסברה ושטילה, המסקנה היה ששר הביטחון דאז, אריק שרון, דמות אדירה בהיסטוריה של ישראל, לא יכלה להמשיך לכהן בתפקיד. ובוועדת וינוגרד האחרונה, היו ביקורות לאו דווקא בדברים פליליים, אבל בנהלים ותהליכים פגומים באופן חמור. לכן ועדת חקירה, הנושא הזה נראה כמצריך את המכשיר ששמו ועדת חקירה. אבל יש עוד סיבה אחת. כשהמשטרה חוקרת, היא חוקרת בפינצטות מאוד עדינות. היא רוצה למשל דברים שעומדים בדין הראיות. דין הראיות בארץ הוא מאוד מגן על החשוד. אז אם אתה אין לך הקלטה קולית, וטביעת אצבעות, והאיש מכה על החזה ואומר גנבתי בעצמי, אפילו אם יש המון ראיות שזהו, התהליך מאוד מאוד מחמיר ודורש ראיות חפציות, ראיות מוחשות וכו'. מה התוצאה? התוצאה היא שלא משתמשים בכל המידע. לפעמים יש מידע רב מאוד, שניתן השגה ולא משתמשים בו, כי בית משפט לא יקבל אותו, לא ירצו, למשל האזנות שלא רוצים לחשוף אותם. לוועדת חקירה יש סמכויות חקירה מאוד נמרצות. המדינה מסמיכה, ממשלת ישראל, מסמיכה ועדה שלרוב מאוישת לשופט בית משפט עליון בדימוס, ויש שם חברים, שלושה או חמישה אנשים בשיעור קומה מאוד גבוה, היא אומרת להם, רבותיי, אתם עכשיו עוזבים כל דבר אחר, אין משפטים אחרים, אתם מקבלים תקציב, אתם מקבלים סגל, זכותכם לדרוש לראות כל עד. יש להם סמכויות בעצם אכיפה, כל אחד. זכותכם לדרוש ולקבל כל מידע, בלי להסתכל, אחר כך שוקלים לגבי מיימנותו. וזה נותן עומק עצום בעצם לברר, אפשר לומר, את החקירה על כל היבטיה. אתן דוגמה במקרה הזה. כשהמשטרה החלה את החקירה בתיק 3000, לא קראו לזה תיק 3000. זה נולד מחקירתו של אבריאל בר יוסף, שהסתבר שנפלו פגמים בהתנהלותו כשהוא היה במלל, כי הייתה לו איזושהי חלטורה עסקית לא תקנית. וכך זה התחיל, חשד קלוש. אבל כשנכנסו לאבי אובי הקורא, הצמצם התרחב, כי הסתברה למשל שותפותו עם אחד גנור, וגנור הוא כבר שחקן אחר, וככה הנושא הזה תפח וקיבל את ההיקף של תיק, שבו נתניהו תיק אלפים ב-3000, אבל שימו לב שאפילו אחרי החשיפה של דרוקר, עדיין הפרקליטות אמרה, לא בטוח שיש על מה לחקור. היה היסוס מה, לקח חודשיים עד שהיועץ המשפטי לממשלה אמר, כן, תהיה בדיקה, כן, בעצם תהיה חקירה, והוסיף באותה נשימה, אבל ראש הממשלה מוחרג.
כן, אסתי רצתה לשאול משהו.
כן.
שאלה קטנה לגבי החשדות, כאילו החקירה שהתחילה סביב לאבריאל, זה היה בנושא של ייצוא הגז, נכון?
זה היה בנושא שגם הייתה לו התנהלות בנושא הגז, שבו הוא קשר את עצמו לאיש עסקים די מפורסם.
גרמני.
גרמניה, והוא הכניס אותו לנושא הגז והביא אותו. זה אווירה בפני עצמה שהייתה צריכה, היא הייתה יכולה לעמוד על רגליה היא, גם אם לא היה פרשת הצוללות.
כן, אני רק רציתי להזכיר את החיבור לנושא של הגז, וזה היה אז כשהוא השתתף בוועדת צמח, הוא היה נציג של המלל בוועדת צמח, והיה צריך בעצם לדאוג לביטחון ישראל, והיה עסוק בעניינים עסקיים, נכון?
נכון, זה מה שכך החלה החקירה, ולכן נתניהו שהכריז בפברואר 2016, שהוא ממנה את תת-אלוף במילואים, המשנה הקודם לראש המלל, הוא ממנה אותו לראש המלל הבא. והכרזה רשמית יוצאת, ופתאום מארגון אזרחי בשם אומץ, יוצאת תלונה ליועץ המשפטי החדש באותם ימים, אחד בשם מנדלבליט, ואומר לו, hold your horses, יש אצלנו תלונות על התנהלות לא תקנית של אותו אבריאל בר יוסף, סביב הפרשה הזאת, סביב ענייני הגז וכו'. ואז בכל ענות חלושה מתחילה חקירה נקודתית עקב תלונה.
רק כן, שנה רק, אחת. שנייה אחת, אני רוצה רק להדגיש משהו בהמשך למה שאמרת לגבי ההבדל שבין חקירת משטרה לוועדות חקירה. במקרה הספציפי הזה, נדמה לי שיש פה ערבוב שבדוגמאות שהבאת הוא לא... בגלל זה המקרה הזה יוצא דופן. למה אני אומר את זה? כי אם אנחנו חוקרים, אני ועדת הגרנטה מלחמת יום כיפור, ועדת וינוגרד מלחמת לבנון השנייה, ועדת כהן, מה שהיה בלבנון בשר ושתילה וכן הלאה, פלילים לא היו מעורבבים שם. זאת אומרת, לא היו, זה לא היה כסף, זה לא היה רכישות, לא היו החלטות שיכול להיות שדברים זרים או מניעים זרים דבקו בהם. פה במקרה הזה, חקירת משטרה מלכתחילה לא יכולה לבדוק, למשל, שיקולים פוליטיים זרים או שיקולים לא עניינים של פוליטיקאים שירבבו כל מיני אינטרסים. בגלל זה זה כל כך מחוץ.
ועדת חקירה לא עושה הבחנה באיזה עבירות היא חוקרת. היא רוצה לדעת את כל האמת, ופה אומר את זה הצעת המחליטים שהגיש גנץ לאחרונה, המנדט של ועדת החקירה היא לחקור את התהליכים של הרכש, ואת תהליך קבלת ההחלטות, כולל של הדרג.
שזה משטרה לא עושה, זה בדיוק מה שאני אומר.
משטרה לא עושה, אבל אני רוצה להגיע לפואנטה אחרת, שהיא מאוד חשובה. משום שכשהפרשת 3000 הפכה להיות 3000, המשטרה כן עכשיו הרחיבה את העסק, ובין היתר הלכה ואספה מסמכים ממשרד הביטחון, ממשרד ראש הממשלה, ממשרד החוץ, ארגזים, כמו שאתם רואים, מה שנמצא במחשבים, זיכרון דברים, פרוטוקולים, סיכומים, ניירות עמדה, כל הניירת שבירוקרטיות מייצרות. עכשיו, שברו לכם שיש להם היום, לדעתי, עשרות אלפי מסמכים. כולל מסמכים שאם אתה מסתכל בהם, נמצאים כל התשובות לחלק מהשאלות שאנשים אומרים אנחנו רוצים לדעת. זה שם. אתה רואה סיכום ישיבה אצל השר, אתה רואה מי נוכח, אתה אומר מי אומר מה, אתה מקבל נייר עמדה, הכל שמה בדרגת פרטנות ורזולוציות עצומות. רבותיי, כל החומר הזה שכב ועדיין שוכב כאבן שאין לה הופכין בחלק מהדברים, משום שמנדלבליט הבליט וקבע גבולות גזרה לחקירה, והחוקרים חוקרים רק מה שאומרים להם לחקור, וכשאומרים להם מה לא לחקור, הם מבינים שלא צריך לחקור. יתרה מזאת, הם מבינים שחבל על עבודה מפרכת, וזו עבודה מפרכת, אם מראש אין לזה שימוש.
אז אני שואל אותך, עוזי, למה לדעתך נתניהו
הרד אותו בגיל? אבל היום, ועדת החקירה שתקום, ויעמוד בראשה אדון או גברת, עם הצוות, הם יוציאו הנחיה, רבותיי משרד הביטחון, אחרי החומרים, אנא תיקחו טנדר ותעבירו אלינו את כל הארגזים. פקודה, אי אפשר לסרב לזה. ובמכה אחת אתה תקבל עומק עובדתי, ממוסמך על דברים שהיום עד היום בכלל היו בצד. אני יודע את זה בשטחים שעליהם אני נשאלתי. כשאני נשאלתי, הרי ניבאתי מרצוני, אבל לימים נשאלתי עוד, ואסור לי לספר את הדברים האלה, אבל רק מדבר אחד נדהמתי, כמה חומר כתוב יש להם על דברים שאני חתמתי עליהם. אתה אמרת שאני הייתי בחדרי החדרים, לא, אני הייתי שחקן פעיל. חלק מההנחיות אני העברתי מאלף לבית, ופתאום מראים לי אחד אחרי השני, דברים שאני חתום, חלק אני זוכר, חלק אני לא, ושואלים שאלות אינטליגנטיות, דוגמה לשאלה אינטליגנטית, הנה עוזי, אנחנו רואים שאתה פה חתום, ואומר א' ב', ואתה שלחת את זה לראש הממשלה. אני אומר, נראה לי סביר. אז הם שואלים, אתה יודע אם הוא קרא את זה? תשובה, אני לא יודע. זה שאני שלחתי, לא אומר שמי שמסנן את זאת החומר העביר לו. זה שהעביר לו, לא אומר שהוא קרא בזה. אני אומר להם, תראו, אתם רוצים לדעת אם הוא קרא את זה, לכו לסיכום דיון השרים חודש אחר כך, ותראו אם הוא מתייחס לזה. אז תבינו. כלומר, יש פה לעשות מעשה תשבץ. כל הדברים האלה יש להם מברקים של משרד החוץ, דיונים ברמות שונות של שר, של ראשי אגפים במשרד הביטחון, במשרד ראש הממשלה. לא הכל תועד, אבל המון תועד. המון, וועדת החקירה, כל החומר הזה יעמוד לרשותה. ולכן, אם היא תעשה, ועיתותיה בידיה, ורמתה המקצועית אמורה להיות גבוהה, היא זאת שתוכל לתת מענה ב-97% שלמות לכל מה שאירע פה. עכשיו, במידה ונפלו פלילים, היא תצטרך להסב את הדבר הזה למי שטפל בפלילים, למשטרה בחזרה. במידה ונפלו ליקויים מסוג אחר, היא תצטרך להציע המלצות ומסקנות. אבל ועדת חקירה היא המכשיר המובהק היחיד לברר את כל הדברים על כל היבטיהם.
כן,
אבל אני שאלה, אני זוכרת אותך מדבר על זה, ולכן הייתי שמחה אם היית מרחיב כאן. יש דבר שאתה שמת לב אליו שלא נחקר, ושלדעתך הוא צריך להיות, חשוב שהוא יחקר, אבל שבאופן עקבי הוא לא נחקר. מה זה הדבר הזה?
יש שניים שלושה היבטים, אחד לאחרונה הסתבר לי, והתחיל מזה. אני חשבתי שכשהחלו בנושא לבודוק את אבריאל בר יוסף, אני חשבתי שמאחר ומעורבותו בנושא של 3,000 מתחילה עוד בהיותו מנכ״ל הוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, חשבתי שיבוצעו חקירה שם. אומרים לי שלא התבצע. למה? אם זה נכון, אז זה לא מובן. זה מראה שכאילו מחליטה, יש החלטה לעשות דברים במקוטע, תוך שמירת לקונות. הרי אם תסתכלו על לוחות הזמנים, אתם תראו שהאירוע המפורסם שבו מחליפים את הסוכן, זה אירוע מכונן, שבו מחליפים את הסוכן של טיסנקרופ, ומגיע אבריאל, אז הוא ראש ועדת החוץ, הוא ראש מנכ״ל ועדת החוץ וביטחון, הוא עדיין לא במלל. והוא בא למשרדו של שר האוצר שטייניץ, השר הטרי, ושם האקט הדרמטי הזה, כלומר, היו צריכים לחקור גם את התקופה הזאת. איפה? כמו שחקרו את משרד הביטחון, היו צריכים לחקור בוועדת החוץ והביטחון. נודע לי, כך נאמר לי, שזה לא קרה. הרבה דברים בולטים בכך שהם לא קרו. הדבר שאולי את מכוונת אליו, זה מישור אחר. כאשר בתיק 3,000, ואומר את זה בכתביו, היועץ המשפטי מנדלבליט, הוא הנחה את החוקרים לחקור חשד לעבירות על טוהר המידות. לכם זה נראה טריוויאלי להגיד טוהר המידות. בוודאי שעבירות על טוהר המידות. זה העבירות הידועות של מרמה ושל שוחד וכל אלה. אבל רגע, רגע, רגע. תיק 3,000, אם יש דבר שמאפיין אותו, זה תיק ביטחוני מלמטה עד למעלה, על אמצעי לחימה. על האמצעי לחימה החשובים ביותר לישראל, על האמצעי לחימה היקרים ביותר לישראל, תיק שעוסקים בו אנשי צבא ואנשי ביטחון, הוא תיק ביטחוני, איך זה שלא עלה על דעתך לחקור את האפשרות של עבירות על חוקי ביטחון המדינה? חוקי ביטחון המדינה כוללים סעיפים כמו מסירת סודות, פגיעה בקשרים עם מדינות אחרות, פגיעה בהצטיידותו של צהל, לא רק ריגול ולא רק בגידה, אלא מניתי 3 סעיפים שבוודאות היו עליהם עבירות. אבל בכן, הערה המקבילה שקבע מנדלבליט לחקור רק עבירות של טוהר מידות, גרמו לכך שלא נגעו בכלל באפשרות לעבירות ביטחון, למרות שהיו כאלה שם זועקות והן חמורות יותר.
למה לדעתך הוא עשה את זה?
בדיוק מהסיבה הזאת, אבל המסגור הזה, שהוא כותב אותו בכתב, בדיווחים שלו איך זה היה, גם השפיע על איוש החוקרים. החקירה של תיק 3,000 הוטלה על ילק, היחידה המצוינת של המשטרה, לחקירת פשעים כלכליים חמורים.
זאת אומרת, מראש החליטו להסתפק בשין גימלים.
והיחידה הזאת, כאשר הייתה צריכה לקבל ייעוץ מקצועי, היא קיבלה את זה מרשות המיסים, או הכל כלכלי מצומצם, צמצמו את הראש. ואילו את ההיבט הביטחוני, לא היה שם אף מומחה לחקירות ביטחוניות, הפרקליטות לא עסקו בזה האנשים שעסקו בעבירות ביטחוניות, ועד היום זה לקונה עצומה.
אז למה, עוזי, אני מנסה להבין, מי החליט, ולמה מנדלבליט החליט להחריג את כל החקירה הביטחונית, בחקירה בכל מה שקשור בביטחון המדינה, מדוע מבחינתך, לדעתך, הוא שם על זה פס אחד עווה?
אז אני אתן לך את התשובה.
כן.
זאת תהיה שאלה מצוינת, שוועדת החקירה תפנה לדוקטור מנדלבליט. דוקטור מנדלבליט היקר, אתה שהיית פרקליט צבאי של צהל, שאין ספק שצהל קרוב ללבך, אתה שמכיר גם את המקרים השונים של עבירות ביטחוניות בצהל, מה טעם החלטת לעשות שני דברים כל כך חריגים, אחד מהם חסר תקדים, להחריג מראש חשוד, שלא היה לך היסוס לכלול אותו בסוגים של חקירות על סיגרים, שמפניות ודברים כאלה, פה אמרת הוא פטור, החשדות כלפיו היו באותה מידה. ושנית, למה צמצמת את זה ולא חשבת על ההיבטים הביטחוניים? פה נגרמו נזקים ביטחוניים ברורים. אותן ראיות שהיום גורמות לכך שיש כתבי אישום נגד כחסית רסר אנשים, הן ראיות שמעידות על עבירות בתחום של תואר המידות, ועבירות על חוקי ביטחון המדינה. שהוא יסביר למה. קודם כל, התשובה היא מעניינת. בינתיים אני יכול לשער, שבין אם הוא ייתן תשובת אמת או לא, היו לו סיבות.
מה יכולות להיות הסיבות של יועץ משפטי לממשלה שאמון על חקירת האמת ובדיקת...
החל מזה שהוא חש רצה לגונן על נתניהו, וידע ששם האשמות החמורות ביותר. ואז הוא נתן לתיקים היותר סתמיים לכאורה, סיגריות וסיגרים וזה, ואיפה שעלול להיות אישום
חמור
ביותר מכל בחינה, בזה הוא גונן אליו. הסבר אחד. הסבר שני, שהוא בעצמו היה מעורב בחלק מההחלטות הללו, והוא בעצם הגן על עצמו.
כמזכיר ממשלה לפני כן.
מה?
הוא היה מזכיר הממשלה בתקופה האמורה.
כן, אבל שבתוך, אתן לך דוגמה, זה בעצם ביבי עורר את זה, אתמול עוררו את זה. כאשר ביבי נשאל על ידי מרציאנו ואחר כך לגבי האישור שניתן לגרמנים למכור צוללות מתקדמות למצרים, ברגע מסוים נתניהו, בכדי להראות שלא הוא לבד החליט, אמר עוד שלושה אנשים ידעו. ראש המל"ל הקודם עמידרור, ממלא מקום ראש המל"ל לעתיד נגל, והיועץ המשפטי מנדלבליט. עכשיו אתה רוצה, רגע, למה מנדלבליט ידע את זה? אם מנדלבליט, הרי זה לא מחויב המציאות מאחד סדרי ההחלטות שהיועץ המשפטי לממשלה יהיה מעורב בכל ההחלטות הללו. יש למל"ל עצמו יש ייעוץ משפטי.
למשרד הביטחון יש ייעוץ משפטי, יש מספיק.
אז הוא אומר, מנדלבליט היה שותף, עובדה, אני אמרתי. מה קורה בצורה מאוד תמועה, 24-48 שעות אחרי שנתניה אומר את זה, מיד מנדלבליט מוציא הודעה, לא ידעתי, זה היה מאוחר. הוא מוציא את עצמו מהמשוואה. אולי הוא יודע שבפועל הוא כן היה בתוך המשוואות האלה כשהוא היה מזכיר ממשלה, והאם החקירה תתנהל, גם הוא יישאב לתוכה, ולכן הוא גונן על עצמו. אבל יש עוד היבט אחד שייחסו לו, שאני רוצה להתעכל עליו, כי הייתה בו התפתחות. הייתה גרסה שהושמעה לרבים, חבר'ה, אל תיגעו בתיק הזה, כי זה תיבת פנדורה, אם תעשו את החקירה, יתגלו דברים, וזה חס וחלילה יעמיד...
יפגע בביטחון המדינה?
את הצוללות העתידיות, שבהן תלוי ביטחוננו, לכן תנשכו שפתיים, כי ביטחון המדינה חשוב מכל. הנימוק הזה הוא שמע, ואנחנו מביני הדבר, יכולים להגיד ככה, אם מנית אמרת את זה בתמימות, אז אתה תמים מאוד. אבל יכול להיות שאתה מוכר נימוק שנשמע טוב, בעצם בכדי לטייח ולהסתיר. כי הוא לא רציני הנימוק הזה, בעצם אם נגרם סכנה להספקה של צוללות עתידיות, זה בגלל התגלותה של שחיתות בעבר. השחיתות שהוא מנסה לחפות עליה. אבל מה שהייתה התפתחות עכשיו, אתם שומעים אותו ממש. כאשר אומרים הדוברים של משרד ראש הממשלה, שההחלטה על הקמת ועדת החקירה תבוא, הם רק רוצים לסיים את חתימת החוזה על צוללות 7-9. פירוש הדבר, שמי שחשב שהחקירה הזאת, כולל ועדת החקירה, אם היא תיפתח, עלולה לסכן את ביטחון המדינה, לא מבחינת הגרמנים. הגרמנים אמרו, שמבחינתם 7-9 עוד לא התחילה, עוד לא היה זמן להיות מושחת בה, אתם מבינים? זה עסקה עתידית. ולכן הגרמנים אמרו, אפילו אנחנו מברכים על הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית. כלומר, הנימוק הזה לא תפס מים בעבר, עכשיו זה נבדק והוא לא תופס מים, וכל הדרך סלולה. לכן מנמית לא יכול לטעון בבונה פידה שזה הסיבה להתנהגות הכל כך חריגה שלו, שצמצמה עם איתה והאיתה את החקירה.
כן, אבל רגע, רגע
שנייה, כן, אסתי, ואחר כך אני עוד רוצה להגיד משהו.
אבל הסיפור הזה של אנחנו לא יכולים לעשות את זה כי אז זה לא יהיה לנו את הצוללות הבאות, זה מה שעבד על נשיא המדינה כשהוא היה בקריזה על הסיפור, ככה הרגיעו אותו, נכון? ככה השתיקו אותו.
בביקור שלו בגרמניה,
כן,
צריך להגיד.
מי אמר את זה?
רובי ריבלין.
רובי ריבלין. לא, לא, רובי ריבלין הרי כשהוא גילה את זה, את הסיפור, הרי ביקש ממנו בוגי שהוא יבדוק, ואז הוא חזר מזועזע, אבל עד כמה שאני הבנתי, מה שגרם לריבלין לרדת מהעץ הזה, זה היה הסיפור שאם אנחנו נתחיל ונפתח ונדבר על זה, אז זה יפגע בה...
כן, כמו התקדים היווני, שאנשים הלכו לבצורה.
תראו, אני רוצה להגיד בצורת זוטה, הרבה דברים בהתנהגות של ישראל בעבר, כאשר עשינו דברים לא יעים, למשל בשטחים, בקטנה, וזה הגיע לכך שזה היה עבירות פליליות, אז ידעו כוחותינו להגיע לבית המשפט, לקרוץ בעין, להגיד חבר'ה, יש שיקולי ביטחון, תפסיקו לטפל בקטנות.
וככה אנחנו נפגשים בברק.
אז כאשר עשית את זה בקטנה, פה השתמשו בנימוק הביטחון בגדולה, ויש אנשים שקנו את זה, כי אם היינו, אפילו אם הייתי בא לכם, והייתי אומר, תראו חברים, התגלה נורא והיום, שניכם עתידו אותו, אבל אסור לספר את זה, חוץ מאשר לגורמים המוסמכים, כי אם זה יוודע ברבים, הנזק למדינה יהיה כבד. אני חושש, ואולי גם מקווה, שחלקכם תגידו, אוקיי, ביטחון המדינה, דיני נפשות, קודם לדברים האלה, והייתם מצנזרים את חופש הדיבור של עצמכם. לכן, יש מי שמסוגל לקבל את זה. עלייה וקוץ בה. בעסקי ביטחון, כמעט תמיד בכל המדינות, כאשר נעשה דבר מושחת, ורוב השחיתויות השלטוניות בעולם הם בתחום עסקי הביטחון, דבר ראשון שעושים, מתעטפים בסודיות שהופכת להיות חממה מגוננת על החשיפה והדיון.
בדיוק, עכשיו זה מתחבר למשהו שאני שיהיה...
עכשיו פה, זה נעשה בצורה מאולצת כי זה פיקטיבי. זה לא היה פוגע בביטחון. אם כבר, האשם העיקרי, ואני מתיח אותו חזיתית, של מי שהעמיד לרגע בסכנה אפשרית, כי הגרמנים אמרו שאולי השבע תשע עלול להיפגע אם יתגלו מקרי שחיתות. מי שהעמיד בסכנה זה את העסקות הקודמות, מי שאפשר לכך שעורך הדין האישי שלו נוסע לגרמניה ומעורב. איך אתם חושבים ראו את זה שלטונות גרמניה? כשראו פתאום עורך דינו של נתניהו שמעורב בתיקים 1,000, 2,000, 4,000, 7,000, מעורב בכל דבר, פתאום מופיע לצידו של הסוכן, משוויץ בכישרו לראש הממשלה, ומוכר את שירותיו הטובים, תמורת עמלה ושכר ייעוץ מהסוכן. הם לא יכלו להבין את זה, כמנותק לגמרי מראש הממשלה.
ברור לגמרי, ברור לגמרי, זה שנייה אחת, אני רוצה פה לחזור שנייה אחת לסוגיה הקודמת שהעלית, כל הסיפור של סודיות בשם ביטחון המדינה, ונגיעה בסיפור של הקשרים הביטחוניים וסחר הנשק והייצוא הביטחוני וכל מה שקשור בזה. הטענה שלי או התזה שלי, בלי לדעת כמוך כמובן, שום יומרה כזאת, שמנדלבליט פשוט, או מתוך עצמו או מתוך שיחות שאנחנו לא יודעים עליהן, קיבל או קיבל את הרושם או השתכנע או היה משוכנע מלכתחילה, שאם הוא ירים את המסך מעל פרשת שחיתות מהסוג הזה, כמו שאתה מדבר פה, העורך דין האישי, והחלפת הסוכן, ועברי אל בר יוסף וכל הדברים האלה, וזה יגיע לדרגים הכי גבוהים, זה עלול לזעזע את כל הספינה, לא רק את הסיפור של הצוללות, שמלכתחילה יש דעות די מגובשות, שנייה, אני כבר מסיים, די מגובשות של בוגי אלון ושל משרד הביטחון ושל הממונה על הרכב של משרד הביטחון, שכחתי לשמוע כרגע, שהם היו מיותרות. נניח לעניין הזה, אני מדבר איתך על הרבה מאוד דברים אחרים. קשרים עם ארצות הברית ועם דרום אמריקה במכירת ידע, בפיתוח טילים, באלף ואחד דברים, ואת הספינה הזאת צריך לזעזע כמה שפחות, ועדיף בדגי ריקה. הסוכן שלקח עמלה שלא היה צריכה, איזה עורך דין שמשך איזה דמי תיווך לא ראויים, בר יוסף כזה שהיה חמדן, אבל לא ניגע בדברים הגדולים באמת, בהחלטות המז'וריות. ואני זוכר את הדיון הזה, עוד כילד, בכל מה שהיה קשור בזמנו, בקשרים עם דרום אפריקה. יש דברים שלא מדברים עליהם.
אז נכון,
אין שום בסיס.
אבל זה ברור, זה אפילו נתפס לגיטימי במשפט העולמי. זכותן של מדינות לשמור על סודיות, חלה. אבל גם בחקיקה הבינלאומית נגד שחיתות, באמנה שאנחנו חתומים עליה, אמנת ה-OECD, ישראל חתומה, נאמר שחקירות של שחיתות בתחומי הביטחון חייבות להתמצות כי יש חובה להילחם נגד שחיתות, כולל שחיתות בצמרת, ולא יינתן לשיקולים מדיניים או שיקולי יחסים עם מדינות לעמוד ולחסום בעד מיצוי החקירה על פי הראיות. ללמדך שהסוגיה שאתה אומר, היא קיימת בכל העולם.
נכון.
סודיות מתקיימת. אבל יש כללים. אתה, יש
אבל אם אתה לא חוקר, אתה לא מוצא, אתה יודע איך זה. זה מה שהוא עשה בסופו של דבר.
זה לא ככה, תראו, כמי שעסק בהרבה דברים סודיים, אני לא אחת התחננתי על נפשה של המדינה, כאשר בא עיתונאי כישרוני, ועמד למשל לחשוף קשר מדיני סמוי שלנו. ואני אמרתי לו, עזוב את זה, עזוב, זה יפגע בקשר. התקיימותו של הקשר מותנית בסודיותו. מצד שני, לעיתונאי יש פה סקופ, והוא רוצה לפרסם אותו, והייתי צריך לשדל אותו, ולפנות למצפון הפטריוטי שלו, בכדי שיתגבר על המצפון הז'ורנליסטי שלו. אז אתה יודע מה אגב עושים במקרה עשה אותו עיתונאי?
מקורות זרים.
לא, הוא לא עושה את זה. הוא לא פרסם את הסיפור. אבל הוא ציבה לקבל פיצוי. ברור. במטבע אחר, במקום אחר. זה כלל המשחק. אבל אני חוזר. יש דברים שמצדיקים. אבל יש גם דררים לברר חקירות. עבדת החקירה הזאת, הנוכחית, חלקה יהיה בדלתיים סגורות. במדינה הזאת מתנהלות הרבה מאוד חקירות.
יותר מדי.
לגורמי ביטחון. שמסיבות כאלה או אחרות, הן בדלתיים סגורות. אז אותו אומלל מסכן שמת או התאבד, אותו קצין שבא לבכות על שחיים כאלה הלכו על דבר כזה, הוא לא עשה שום דבר בזדון, אבל ברור לנו שכל הנושא הוא סודי. הוא סודי. והבירורים נעשים בפנים, לפי עקרונות משפטיים ידועים ובדוקים ואחראים, אבל הם דברים סודיים. פה השתמשו בסודיות בצורה מאולצת ושקרית ואינטרסנטית. ומי עדי? תסתכלו על התצהירים של שני אנשים שהם מאוד מוסמכים. אחד היה פעם ראש ממשלה ושר ביטחון ורמטכ"ל בישראל, שמו ברק, והשני היה שר ביטחון ורמטכ"ל בישראל, שמו יעלון. שניהם בתצהירים שלהם מתייחסים לנימוק הזה, שכאילו ייפגעו ההספקה העתידה, ואפילו ברק אומר שהוא יודע שמנדלבליט בעצם אמר ושלחו עיתונאים שיסבירו להם איזה קטסטרופה תקרה, ואז הם אומרים, דעתנו השקולה בתור פטריוטים ישראלים, אבל גם בתור מי שהכי יודע את הדברים האלה, שהנימוק הזה במקרה הזה לא מחזיק מים, שזה נימוק אינטרסנטי, שזה בכדי להלך אימים, בכדי לקנות את שתיקתם של אנשים. גם זה חוות דעת, וגם אני אומר לך את זה. אבל הסיפור נגמר. ממשלת גרמניה אמרה, וזה לא נכון מה שאתה אמרת, על העסקות הקודמות, הן היו המושחתות, אבל הן כבר התבצעו. השחיתות העיקרית שהתגלתה זה פרשת הספינות, ספינות המגן. נתניהו קשור בה, אבל אין סכנה יותר להספקה, הם כבר פה. ואתה יודע מה, אם הגרמנים היו רוצים לבטל אותם, עד רבה, בסך הכל הרי רצינו לקנות אותם במקום אחר.
כן, דרום קוריאה.
אל תאיים עלינו. הגרמנים לא אמרו על עסקות עבר. הם אמרו על עסקות 7-9. ב-7-9 לא מעורב עד אחד מהאנשים שחשודים בעסקות הקודמות. לכן, הטיעון הזה לא תופס יותר בגרמניה, לרבות אחרי התחלפותה של הקנצלרית. הקאצלר החדש,
זאת ממשלת המשך, שממש, האמת שהיא ממשלה, דיברתי עם כתב שיושב בגרמניה הרבה, הוא אומר שממשלה שהיא בפירוש תהיה המשך של ממשלת מרקל, לא צפוי שינוי דרמטי. אני רוצה שנעשה פה הפסקונת קטנה, מתודית, נשמע איזה מוזיקת מעבר לדקה שתיים. נשמנו קצת, אפילו התבדחנו טיפ-טיפה, בנסיבות האלה זה לא מובן מאליו, אז אני אתן עכשיו לאסתי לזרוק מילה או שתיים, ואחר כך גם לי יש שתיים, שלוש שאלות, שאולי קצת חורגות מהעניין עצמו של הפרשיות כלי השייט, כן, אז אסתי קודם.
תיזהר, טובי, אני יכולה להתמכר לזה, ואז יהיה לי יותר משאלה או שתיים.
את יודעת שעליי אי אפשר להיים בדברים האלה, אז יאללה.
עוזי, קראתי שיוסי לוי, חברנו המשותף, כתב בטוויטר, הוא אמר, חכו רגע עם הוועדת חקירה, אל תלחצו עכשיו על ועדת חקירה ממלכתית, בואו נחכה לראשון לפברואר, שניפרד בידידות ממנדלבליט, כי מאוד בעייתי העניין הזה, כי הוא כרגע זה שיש לו גם משהו להגיד בנושא של ועדת החקירה, והוא חלק מהעניין, הוא יכול לטמון שם איזה מוקש קטן אחד או שניים וכזה. מה דעתך על העניין הזה? האם באמת כדאי, כרגע כבר חיכה כל כך הרבה זמן, בוא נחכה עד לראשון לפברואר ואז נלחץ על ועדת חקירה.
תראי, ככה, אני מאוד בעד לדחות את ההחלטה על עסקת הטיעון עד שילך מנדלבליט.
כן, זה בעצם,
לא, זה אותו אירוע. זה אותו אירוע. נקרא זה חשיבותו של נוכחותו או אי נוכחותו של היועץ המשפטי. בנושא עסקת הטיעון, לא רק שזה חשוב, זאת הסיבה בדיוק, בגלל התקרבות מועד לכתו, שהוציאו את זה החוצה, בתקווה לעשות את זה עוד כשהוא פה, ובחשש שהחל מעוד חודש תבוא דמות גברית או נשית, שתתייחס לזה ביחס לא מנדלבליטי. לכן השיקול הזה, שהוא שיקול לגמרי טכני אדמיניסטרטיבי, הפך למשפיע על התהליך. מאחר ומדובר בכמה שבועות, אני לא רואה שום צורך לחכות עם עסקת הטיעון, אדרבה שהוא ילך לשלום, מסיבת פרידה ראויה, יבוא המועמד החדש, המועמד החדש לא יגיד אני צריך חצי שנה ללמוד, יש פרקליטים ערוכים, והתהליך יימשך כסדרו, כאשר אין את פקטור מנדלבליט, שהוא פקטור בעייתי לדעת שני הצדדים בנושא הזה, הוא לא שמה, זה טוב. ההשפעה של זה על ועדת החקירה היא אחרת לגמרי, והיא בכלל לא קריטית. משום שמנדלבליט אישר והוא שותף לנייר המחליטים שהגיש גנץ. ולכן מנדלבליט כבר הסכים, והוא לא מכשול, שמה שיחקר זה כל שש הפרשות.
כן, אבל הוא אמר שלא יוכלו לדבר שם האנשים שמעידים במשפט,
בדיוק,
לא יוכלו להיחקר
אלה שמעידים. וגם לא, ונדמה לי שגם יש מגבלה לשיקולים
פוליטיים. ועדת הממשלה עצמה, תקיים דיון על הצעת המשיבים, ושם חזקה עליי שיהיה הידוק בשני מימדים. יהיה הידוק אחד במנדט, כי כרגע המנדט אומר לחקור את כל התהליכים, ותהליך קבלת ההחלטות כולל בדרג המדיני. דרג מדיני זה שרים וראש הממשלה.
זהו, זה יש צד
ושני,
יש צד טכני וצד פוליטי.
להם כל החומר. עכשיו לגבי חקירת עדים, עדים שהם, מה, עדים במשפט הפלילי, זה אני לא חושב שאפשר לעשות, וגם זה לא מקובל. מה שאתה יכול להגיד זה אנשים שעדיין יש תהליך פלילי עליהם, זאת אומרת אבריאל בר יוסף, או דוד שירן, לא יוכלו. אבל שמרון הוא צריך.
נכון.
אז שמרון פנוי להובלה.
כן, אבל בלי גנור, אבל בלי גנור זה קצת בעיה.
הם פנויים להובלה. ומה יעשו לגבי עדותם של אבריאל בר יוסף? הייתי אומר שיש כל כך הרבה חומר כבר, כולל עדותיהם, ומי האדם העיקרי שאין נגדו תהליך פלילי? נתניהו בכבודו ובעצמו.
וגם שטייניץ.
נתניהו יקרא לעדות, שמרון יקרא לעדות, שייני יקרא לעדות, נפסיד בינתיים את עדותם של נאשמים אחרים. זה בסדר. אבל גם הם יביאו בסוף, יגיעו גם כולם לעדות. מנלמית לא יכול לשים את המכסה לגמרי בצורה שמשבשת את עבודתה של ועדת החקירה.
כן, זה כבר באמת הולך להיות עניין פוליטי.
אבל בואי נחכה גם אז. אז בואי נחכה שהוא ילך.
כן, זה עניין של שבועיים anyway, זה לא דרמטי כל כך.
בדיוק.
אני רוצה ללכת טיפה לקטע האישי, כי בסוף הכל אישי, ולא יעזור לנו. זאת אומרת, כנראה שבין מנדלבליט לנתניהו יש דברים אישיים שאנחנו לא יודעים, או שיכולים רק לשער עליהם, אבל גם בינך עוזי ארד לבין נתניהו יש רקע אישי, עבדתם ביחד, הכרתם הרבה שנים אחורה, היית יועץ שלו, היית ראש המועצה לביטחון לאומי תחתיו וכן הלאה, והיו שנים שראיתם עין בעין, אולי הרבה שנים שראיתם עין בעין, ביטחון ישראל, ראייה אסטרטגית, you name it, כמעט בכל דבר אני מניח שגם השקפת עולם מדינית, נקרא לזה ככה. מתי זה קרה? מה קרה לדעתך? איפה היה נקודת השבר, נקודת מתי הוא עבר את פסגת ההר הזאת והתחיל ההידרדרות למטה, ולמה בעצם? זאת אומרת, מה קרה שם? מה זה, זה הכל, אתה יודע מה, לא ישאל, לא אתן, אין לי השערה, מה דעתך? מה קרה שם?
אני יודע היטב מה קרה שם.
אוקיי.
רוב האנשים, לצערי, אפילו המעקב העיתונאי אחר האיש נתניהו והתנהגותו, עמד בסימן של רשלנות של רוב העוקבים, אפילו עיתונאים, הם לא זוכרים אפילו מה הם עשו, והם עצלנים רובם. כי חלק מהדברים היו ברורים וידועים, אבל היחס לרוב הגורמים שהתייחסו לנתניהו, או בעיניים פוליטיות, כאילו זה ספורט, הוא גובר, הוא מצליח, הוא שורד או לא עושה, רוב הפרשנים הסתכלו פוליטית, לא בראייה ערכית, וכאשר הגיעו לדברים אישיותיים, בראייה צהובה, עוד פעם גברת נתניהו כעסה. בלי להבין ולרדת לבעיה עצמה, ולהבין אותה, ולראות אותה בצורה עובדתית ומקצועית. עכשיו אתה שואל, אני מכיר את נתניהו מאז 96, כאשר אני ראש אגף המודיעין במוסד, והוא הממונה עליי, הוא ראש ממשלה שזה אתה נבחר. כשאני נכנסתי לתפקיד, עדיין רבין היה ראש הממשלה, קרה מה שקרה, מיד החליף אותו לחצי שנה ראש הממשלה אחר, פרס.
כן.
ועבדתי אותו, כלומר, והכרתי גם אותו. ואני חושב שאת נתניהו אני פוגש פעם ראשונה אחרי שהוא נבחר להיות ראש הממשלה. לא ידעתי, רק קראתי עליו, ואני יכול לספר אנקדוטה, אבל זה באמת אנקדוטה משעשעת. שנתיים שלוש קודם לכן שרתתי בפריז מטעם המוסד, ונהגתי לקנות את ה-New York Review of Books כל יום שישי, או לא, כל פעם בחודש, כי זה כתב עת אמריקאי עם המון ביקורות ספרותיות. והנה אני פותח בעמוד השלישי, פתאום אני רואה ביקורת נהדרת על ספרו של נתניהו. מהללת, אני רואה נתניהו, מאמר ראשי כמעט, שלושה עמודים של שבח, ספר, ואני נורא נהנה, וואו, כל הכבוד, מתי הוא הספיק לכתוב את זה? הספר עוסק באינקוויזיציה, הבנתם?
סליחה?
אני בשוגג...
של אבא שלו?
של אבא שלו. אבל אני כל כך לא הכרתי את נתניהו, שהתגובה הראשונה הייתה התלהבות. ביקורת מצוינת בכתב עת אמריקני של נתניהו, שלנו, בשר מבשרנו.
בן ציון.
רק כשהגעתי הביתה, ראיתי את זה, אבל עד שפגשתי אותו בעצמי, עבר הרבה זמן, ואני ליוויתי את את המציאות הפוליטית, כמו שאתם יודעים, הייתי בחול עד חודש לפני הרצח, וקיבלתי את התפקיד באוקטובר 95, והוא נרצח מתי?
נובמבר, ארבעה בנובמבר.
ארבעה בנובמבר 95.
עכשיו, הייתי שם, אמור הייתי להיות בכיכר, לא חשוב. בכל מקרה, כשפגשתי אותו, הוא כבר נעשה ראש ממשלה. בעיניי, הוא היה, קודם כל, זכותו הדמוקרטית הוא נבחר. שנית, הוא נראה, אם אתה מסתכל אנליטית, הוא נראה צעיר מבטיח. הוא בא כבר עם רקע לא מבוטל, הרקע הצבאי שלו ידוע, היה ביחידה מובחרת, למד באוניברסיטה הטובה ביותר, שלמד בה עד עכשיו, איזשהו שר שלנו, חוץ מאשר...
אבא אבן.
לא, חוץ מאשר אהוד ברק, שהלך לסטנפורד. עד היום, אני טוען שאהוד ברק, באותם התכונות של אינטליגנציה וחריפות, עולה על ביבי. אבל חוץ
מזה, זאת שאלה עדיין.
נראה טוב. אחר כך, הייתה לו אפיזודה קצרה בעסקים, זה לא רלוונטי, אבל הוא נעשה...
כושלת, כושלת, בוא לא נשכח, כושלת.
בסדר, ציר באום, אבל זה היה שנתיים, שלוש. ציר באום.
מר כלכלה.
אחר כך שגריר באום, עם חשיפה מאוד גבוהה לארצות הברית, איש העולם הגדול, צעיר בגילו, בינתיים הוא גם היה סגן שר ברגע מסוים, בוועידת מדריד.
וועידת מדריד.
כלומר, הרזומה שלו...
ואיזה היה... אנגלית, ושכחת איזה אנגלית נהדרת יש לו.
תראי, אז הייתה לו אנגלית טובה מאוד, אבל אני אגיד לך שהיו עוד מנהיגים שהיו להם אנגלית. זה רק היום שיש לנו ישראלים פלסטינאים, ואם אני רוצה אנגלית טובה, אני הולך לדבר עם
הפלסטינאים. חנן אשראוי, כן.
כי הם יודעים אנגלית יותר.
כן, כן.
הם תמיד ידעו את אותו.
אני לא ראיתי שום פסול בו. שום דופי, חוץ מאשר הייתי פחות ניסיון, בוודאי, בהשוואה לפרס או לרבין. אבל הוא גבר על פרס. אחר כך ראיתי אותו בישיבות ממשלה, ראיתי ראש ממשלה שפעם ראשונה בחייו אוחז בפטיש ראש ממשלה מבלי שהיה אפילו שר. זה מצב לא קל. ראיתי אצלו עקומת למידה מאוד מהירה. אני רוצה להגיד לכם שאם יבדקו את השלוש השנים שהוא היה ראש הממשלה, יגלו שהייתה השתפרות משנה לשנה. הניסיון גבר, היו התחלקויות, כולנו יודעים. התחלקויות שחלקם זה היותו טירון. אבל הוא למד את המטריה, ומכל הבחינות, אפילו אם כבר אז יכול היית לראות נקודות דופי מסוימות, אתה לא נופל על הכיסא. למשל, אם האמינות שלו היא לא גבוהה במיוחד, האמינות של פרס לא הרקיע שחקים, אוקיי? ואני הכרתי את כולם. אז אפילו אם אתם אומרים, הייתה תופעה של מתנות, כפי שהתגלו אחר כך, רבותיי, אתם רוצים שנבדוק את המתנות שקיבלו שרים, ראשי ממשלה וגנרלים בישראל? כשהגיע לכן, בתקופה הראשונה, חוץ מכמה דברים, הוא היה סביר בהרבה מובנים. ואני למדתי גם להעריך את כישרונותיו, את כישוריו, זה בסדר גמור. אחר כך הוא נעשה, הוא הפסיד את הבחירות, אחר שהוא השיג הסכם עם הפלסטינאים, בגלל הסכם עם הפלסטינאים. ההסכם האחרון שהושג, היה עם הפלסטינאים על ידו.
הסכם חברון.
דעותיו היו, כמו שאתם יודעים, הוא גם ניהל מסר מתן עם הסורים. הדימוי שלו כנץ טורף היה מופרז.
יש טענה שהוא לא איש ימין באופן מהותי.
הוא יותר פרגמטי, אני יודע את זה, אבל הוא התאים את עצמו לצרכים הפוליטיים שלו, וזה הדבר החבל. אחר כך הוא נעשה שר אוצר, רבותיי. כשהוא חוזר להיות שר אוצר, ואני שוב רואה אותו פעם יותר מרחוק, כמו שאתם יודעים, הוא מביא לידי ביטוי את הכישורים שלו בתחומים אחרים. ועל פי עדות רבים הוא שר חוץ אפקטיבי.
שר אוצר.
סליחה. ואפילו מקבל החלטות נגד הבייס שלו, שזה מראה יחס אחראי וממלכתי. איפה שדברים משתנים בדיעבד ומחמירים, זה בשנים שהוא במדבר, חוזר להיות ראש אופוזיציה, וכשהוא מופיע ב-2009, והפעם אני לצידו, אני כבר רואה שינוי.
או, שזה מעניין. לא, אתה יודע, אני אכנס מה לשנייה אחת, כי אתה שם את המחוג על 2009, כאשר כמעט כל המרואיינים וכל מי שעוקב, כולל כאלה שהם מאוד מאוד קרובים אליו, מדברים דווקא על 2015. אז מעניין אותי מאוד, בדיוק בנקודה הזאת, מה ראית ב-2009?
אז אני אגיד לך ישר, אבל כל אלה שאומרים 2009, זה כבר ביטויים מחמירים.
לא, 2015, אתה מדבר על 2009. רק רגע,
אבל אני אומר לך, 2009, כי אני אז מגיע כראש מל"ל, ואני רואה אותו מקרוב, והוא כבר ראש ממשלה, רק אז, קודם לזה הוא עוד לא ראש ממשלה.
כן.
אלה שאומרים מ-2015, כי אז הם נוכחו בזה.
כן.
אבל זה חלק מהתופעות הופיעו קודם. אתן לכם דוגמה סתמית. באירוע ההשבעה של ממשלת נתניהו ב-2009, יש טקס רסמי שמתקיים בבית הנשיא. לרוב זה טקס קצר וכמעט סמלי, שלא מקבל סיקור גדול. יושבים באולם 50-60 אנשים, רובם סביבת העבודה המיידית של נתניהו, יש הנשיא היוצא ונמשך פחות משעה. מגיע תורו של נתניהו לשאת דברים, אז הוא לא צריך להגיד הרבה דברים, אז צריך להגיד כמה הוא מודה והוא רואה את עצמו כמי שמקבל משימה וכו', ונניח שהוא צריך לדבר 12 דקות, 10 דקות. נתניהו התחיל לדבר, אמר כמה דברים שהם המקובלות, ופתאום התחיל לדבר על שרה. ושרה שהביא אותי עד הלום, ושרה שאלמלא היא, ולאט לאט, אנשים...
תחת אחריי במדבר.
כן, בדיוק.
מה קרה פה? תגיד את זה, אבל אתה לא צריך 10 דקות. הנושא, חוץ מלהגיד את השבלונות הידועות, זמן שווה ניתן לאזכורה של שרה. אנשים התחילו לזוע באינוחות. אתה רוצה להגיד תודה לשרה? זה מעמד טקסי. עכשיו, היום אנחנו יכולים להגיד לכם בוודאות למה הוא אמר את זה. היא אמרה לו, אתה שם תזכיר את תרומתי ואותי, והוא כפוי שד, כמו שבהרבה דברים אחרים, ביצע את ההוראה.
פסיכולוגית בשירות הציבורי.
עכשיו, אני אומר לכם, אתם שואלים מתי? ביום הראשון שהממשלה התחילה לתפקד, ראית שנפל שם דבר.
ב-2009? אתה מדבר על ה-2009 כשהוא חזר לשלטון ב-2009?
כן, הוא נבחר, ונדמה לי בסוף מתבצע אירוע. אף אחד לא יודע על זה, לא היו שם עיתונאים, אבל מי שהאוזניים שלו קרויות, ראה דבר אחד מאוד מהותי, ואני צר לי להגיד אותו, ואתם רואים את זה היום. הרי היום כולכם, מי שמדווח, מספר לנו מה אומרים בקיסריה. קיסריה, אתמול שלשום זה היה רק שרה, ועכשיו זה גם יאיר, אבל הם הפכו להיות מוסד מכוון בקבלת החלטות. רבותיי, זאת אחת הטרגדיות הגדולות ביותר של ביבי.
אבל שרה... מה קרה ב-2009 הייתה? מה היה...
באותו רגע, ברור...
מה היה הסיפור?
ברור שמעמדה בעניינים שמה התחזק. אם היה גורם ששודרג בהשפעתו, נגישותו, מעורבותו, בהתנהגותו ועמדותיו של נתניהו, הגורם הזה הוא שרה. ואתה רואה את זה מהיום הראשון, ואתה רואה את זה בכל ההמשך. לאט לאט הציבור נחשף לכך שהיא צריכה לחוות דעה על מינועי מפתח, שעוברים אצלה אודישנים, אבל אתה לא יודע מה שהיא עושה כשאתה לא שם. היא מסוגלת להגיד לביבי, שמע, אתה רואה את ההוא? אני פסיכולוגית, יש לי תביעת עין, וביבי אומר, כן, כן, יש לי תביעת עין. חוזה, אני רוצה את טובתך, אני היחידה שרוצה את טובתך, כולם דורשי רעתך, כולם רוצים לרשת אותך, כולם מקנים בך, אתה רואה את ההוא? תיזהר ממנו. היא הרעילה בעירות, היא שינה, תדע לוחות זמנים, כשהיא נוסעת איתו, ואתם מקבלים את זה כדבר מובן מאליו, לכל נסיעה לחול, למה אף אחד לא יצא נגד זה?
אל תגזים, לא, כתבנו על זה בלי סוף.
לא
בלי
לכתוב, סוף.
לא לרטון, לא לרטון.
אתם כתבתם את זה כרכילות.
לא, 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 לא. פה אני חייב להגן, אני כבר לא פעיל.
אתה לא חייב להגן על שום דבר.
לא, לא, אוזי, אני לא פעיל כעיתונאי מסוף שנות ה-90.
אתה לא אתה.
לא, 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 שנייה.
כשאני באתי,
שנייה, רק שנייה אחת. אני יכול רק להעיד על, אתה יודע, הקולגה צעיר ממני והרבה יותר מוכשר ממני, כמו רביב דרוקר, שהוא עשה תחקירים על הדבר הזה, לא כרכילות, הוא עשה על זה, על ההשפעות של שרה ושל הבית במשך שנים.
אתה לא מבין על מה אני מדבר.
בבקשה, אני מנסה להבין, כן.
הבעיה הייתה לא רכילות, הייתה בעיה, ביבי, בקטע הזה, הייתה צריכה להינקט נגדו פעילות משמעתית, על כך שהוא מעביר סמכויות שלטוניות שהן לא רכושו לידיים שאינן מוסמכות.
אבל מי יכול היה לעשות את זה? מי מעל לתפקידו? מי?
גורמי משפט.
אז מישהו היה צריך להגיש בקשה לבית המשפט.
נכון, אז אם ציפיתם, אבל אף אחד לא עשה את זה.
ברור.
אני אמרתי שזה החומרה.
כי כולם צדקנים, כולם אומרים אנחנו לא נכנסים לרכילות, זה בדיוק הבעיה.
כולם ניגשים לדברים, אמרתך, ניגשים לזה בצורה צהובה, ואוהבים את הסיפור, לא מגדירים את הבעיה במשמעותה האמיתית. כאשר מאיר דגן מספר פעם, שהוא מתדרך את ביבי בנושא רגיש, ושרה נכנסת וזה, כן. זה כן. אפיזודה אחת שהיו כמותה מאות.
מה זאת אומרת? רמטכ"לים, מפכ"לים וראשי מוסד, מה?
לא, זה לא רק שהם. אבל היה, העובדה היא שכשמישהו הסב את תשומת ליבם, שהם לא רצו לכתוב את זה, עזוב, עזוב, עזוב עד עצם היום הזה, נוריות אדומות הביקו, כי לא הגדירו את זה נכונה. אני אומר לך מה זה נכונה. למשל, כאשר נתניהו יושב ומקיים דיון מסווג בסיווגים ונוכחת שם שרה, הוא העבריין בכך שהוא מעביר מידע מסווג בצורה לא מוסמכת, לגורם שלא מוסמך לקבל את זה. על הדברים האלה העמידו לדין קצינים, העמידו לדין רבים. מה עם ביבי?
אז אני שואל אותך, אתה שם את האצבע, בוזי, אתה שם את האצבע על שרה נתניהו ועכשיו על יאיר נתניהו? אני מבין את זה, שנייה, אני מבין את זה לגמרי.
אתה שאלת אותי מה קרה.
לא, 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 אני מבין.
שאלת אותי איך, מתי פעם ראשונה?
לא, אני שואל אבל איפה הוא, האיש עם הכישורים. עם, 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 עם הניסיון שהצטבר, עם ה-MIT, עם, עם, עם האנגלית, עם אמריקה, הרי יותר אמריקאי מישראלי. לא, אני שואל, איפה האחריות שלא להתנער מהדבר הזה?
אז עם כל האינטליגנציה הפנומנלית שלו, הוא עשה טעויות חמורות בשיפוט, והתנהג בצורה שהסבה נזקים, והייתה עבירות על החוק בשורה של דברים. אנשים שמתנהגים בצורה מסודרת, לסוגיות של מנהיגות ומנהיגים, התנהלויות וזה, עושים את זה במטבעות לשון מקצועיים, לא במטבעות לשון רשלניים, ועל די כך מחמיצים את הסוגיה. במקרה הזה, אני אומר לך, שאלת אותי מתי פעם ראשונה ראיתי את זה אז, ואין כל צל של ספק שבהמשך, השפעתם עליו של אנשים שהוא הכניס מבני משפחתו, לעבירה הזאת קוראים גם נפוטיזם. בעצם מה שהוא עשה כלפי שרה זה נפוטיזם מסוג מיוחד. אבל אלה עבירות, עבירות של תואר מידות, שהביטוי שלהם הוא ביטחוני לפעמים, אבל לא רק. היה גם שני בני הדודים שלו, שמרון ומולכו.
כן.
זה משפחה.
ונתן אשל, יש הרי רשימה מאוד ארוכה.
לא, היא לא ארוכה. רשימת האנשים הם חמישה בלבד. נתניהו, רעייתו, שמרון, מולכו ויאיר. אלה אנשים שהקשר שלהם אל נתניהו בראש ובראשונה הוא משפחתי. זה לא בזכות מעלותם המקצועיות. הם מלווים אותו כל הזמן. הם לא משנים את מקומם. כל אחד הוא אותו דבר. כל האלה מעורבים ונכנסים לתחומים שאף אחד לא יסמיך אותם חוץ מאשר הוא. בחלק מהמקרים העובדה שהוא שיתף אותם זה עבירה על החוק. בחלק מהמקרים הם יצאו נזכרים מזה בצורה לא חוקית. כאשר זה קרה, אז אלה עבירות כבר של תואר מידות. בדברים אחרים זה עבירות על חוקי ביטחון או התנהלות
ציבורית. ביטחון המדינה.
אז מי, עכשיו, אז מי קרה... היה צריך לעצור את זה? אני שואל לך, עזוב
אותו. מי אתה רוצה עכשיו. שיעצור אותו?
מה זאת אומרת? לא יודע מה, שרים שבו תחתיו, שילכו למשטרה.
להבדיל אלפי הבדלות.
שילכו ליחיאל חורב, שילכו לאיזשהו...
לא יחיאל חורב, חלק מהעבירות זה לא יחיאל חורב, זה לא ביטחוני. כשאתה משלשל עסקות בתחום גז, חפש את הכסף. איפה שהכסף גדול, כמה אתה מוצא אותו.
את זה אנחנו מבינים מהחלק הראשון בדיוק.
אבל זה היה כבר אז.
כן.
הסכים את זה, כבר אז ראית את ההתנהגות הביזרית שלו בנושא הגז. הוא רץ לבית המשפט העליון. לא קרה דבר כזה בישראל.
כן.
וכבר היו לנו ראשי ממשלות. אבל אני אומר עוד דבר אחד. להגיד, למה לא עצר אותו? תגידו לי, למה לא עצרו את קצב? על זה שקצב יש לו ענייני נשים, כבר בידיעות אחרונות היה תיק כזה שלם. שתקו על זה. זה שהוא המשיך עם נשים שונות בלשכה, כולם יודעים. אתה שואל, למה לא עצר אותו מישהו? הרי קצב הוא אדם רציני, והיה צריך להגיד לו, שמע, קצב יקר, ולו רק בשם ההתנהגות, תתאפק קצת. אבל הוא לא עשה. איפה האינטליגנציה שלו? אתה יודע איפה היא מצאה. רוב האנשים, איפה כשקלינטון התעסק עם מוניקה לוינסקי בחדר הסגלגל?
כן.
האינטליגנציה של קלינטון משתווה לזאת של נתניהו. כן. מה אתה עושה בן אדם? אבל אנשים יש יצרים ויש חולשות, וביבי בתחום הזה יש לו חולשת הדעת. הוא נכנע והוא קיבל והוא שיתף פעולה. במקום להיות האיש שישמור על עצמו ויביא לכך שכישרונותיו, ניסיונו, תבונתו, הם שיבואו לידי ביטוי, הוא בעצם נופל היום מהשלטון רק בגלל השחיתות. אם לא הייתה השחיתות והחקירות והמשפטים, הוא היה נשאר בשלטון, לא קרה שום דבר חמור שהוא עשה, לא בתחום הכלכלה, איראן סיפור אחר, רק ההסתבכות. למה הוא הסתבך? למה? עכשיו, ההסתבכויות שלו קורות אחרי 2009. זה לשאלה שלך, אסתי. ליבו גבה.
אני לא התעניינתי בנתניהו.
לא, היה...
אני לא התעניינתי בנתניהו, כל החלק הזה...
הפרשייה הראשונה שלו הייתה לפני 2009.
למה אנשים אומרים שקרה שינוי? כי אכן ההתנהגויות היותר מופקרות שלו, מבחינת טוהר מידות, מתעצמות החל מההזדמנויות שנקרות לדרכו. אז קודם הוא קיבל מתנות בקדנציה הראשונה, שראש עיר בישראל מקבל יותר מהם, באופן שוטף. זה באמת קטנה ועשו ככה רבים. אבל החל מ-2009, פתאום הוא עושה 4 מיליון דולר בטרנזקציה מפתיעה, והוא בתפקיד, והשחיתות היותר כבדה כבר קורית ב-2012, 2013, 2014, והוא חושב שהוא יוצא מזה, אבל למעשה הוא שוקע יותר ויותר.
אבל
זה קורה לו אז. עסקות המיליונים בתחומי הביטחון ואחרים, זה כבר חידוש שלו.
כן, אוקיי.
ולכן אז כשאני רואה את זה, ואני אמרתי לו עוד דבר אחד, ועל זה היו לי חילוקי דעות איתו מהיום הראשון, אמרתי לו, שמור על החוק, שמור על חוק המלל, זה מה שיסבך אותך, כי תמיד, סטטיסטית זה קורה, תמיד בקדנציה של ראש הממשלה יש ועדת חקירה. אתה לא יודע על מה, על טיפול אירוע כמו משל, או כמו... וכשיש ועדות חקירות, זה מתגלה. לכן, גונן על עצמך, אמרתי לו, תפוס תמיד את הרכס המוסרי הגבוה, בכל דבר שקיים, תהיה אתה שהעמדה המהותית שלך והעמדה הערכית שלך יהיו יותר גבוהים. הוא לא עשה את זה, וזה החמיר והחמיר, ואז היא הגיעה למינויים, הוא התחיל למנות מינויים מופקרים, כי זה היו אנשי נאמנים, כי עכשיו הוא פחד שדברים יתגלו, ולזה קוראים הסתבכות. עכשיו, ההסתבכות הזאת הולכת ומחמירה, ואז כאשר זה מקבל כבר ביטויים אישיותיים, משום שהוא מתחיל לקבל תופעות של יובריס, מצד אחד אומרים שהוא מלך ישראל, שמים את התמונה שלו לעמוד טיים, והוא מתחיל להאמין בזה, הוא מתחיל להאמין שהוא מושיע ישראלי, וכל החנפנים שלו אומרים לו את זה, וזה גם מצליח לו. כשמגיעות בחירות שהוא מביא ביוזמתו ב-2015, הוא כבר מתחיל את הדברים השקריים כמו ערבים נוערים, וזה מצליח לו. מצד אחד ההתנהגות הופכת להיות יותר פרועה ובעצם עבריינית, מצד שני במבחן שבו כולם שופטים הוא נבחר על ידי העם. אחרי בחירות עוד לפני 2015, שאלו אותי בחוג בית מה אני חושב שהיא תוצאות הבחירות. אני כבדיחה אמרתי, לא יהיו תוצאות בחירות, ביבי יהיה פה ראש ממשלה לנצח. ואמרתי את זה באנגלית, in perpetuity, כלומר לכל הימים. שאלו אותי למה, אמרתי מבחירות לבחירות הוא מחזק את שליטתו על התקשורת, הוא מחזק את מעמדו, ככל שהוא נשאר יותר, הוא יישאר יותר, יש לו גנים מצוינים, ועד שהוא יגיע לגיל שאביו הגיע, יגלו את הכדור לחיי נצח, לכן הוא יישאר לנצח. אבל זמן קצר אחר זה, כאשר התחילו החקירות, באו אנשים מעניינים, ואמרו, אולי החקירות יעשו לו אפקט כמו שהם עשו על אריק, כעומק החקירות, עומק הנסיגה.
נסיגות, כן.
והם אמרו, אולי זה דווקא טוב, אולי הוא ישבור שמאלה, אולי רחמנה לצלן, הוא יהיה אפילו מוכן לעשות ברית עם הערבים. במחשבה שלא יכולת לעלות על זה, אולי...
כן, מנסור אבס, כן.
עכשיו, מה אני אמרתי? אמרתי, רבותיי, אתם לא קוראים את החומר המקצועי לגבי דפוסי האישיות המזוהים שלו. הוא לא יעשה את זה. אז מה הוא כן יעשה? ואז בלשון סלנג אמרתי, הוא ישרוף את המועדון. זה סלנג, לא ידעתי. רבותיי, מה שראיתם בשנתיים האחרונות, זה שריפת המועדון. זה בחירות אחר בחירות, שינוי חקיקות, שינוי חוקי יסוד, שינוי כל כלי המשחק, השתלחות במערכת, והוא שרף את המועדון המשפטי של עצמנו. זה התנהגות אישיותית שנובעת מאישיותו. ובגלל אישיותו זו, כמו שאמר חוקר נשיאות אמריקן הגדול, לא עוזרים כל ה-IQ הגבוה וההשכלה והיכולת להתנהל. הדברים האלה הורסים אנשים.
אני חושב שאנחנו צריכים, אני חושב שאנחנו פחות או יותר באזור הזה ננסה לשים נקודה. אסתי, משהו לסיכום?
אני הייתי רוצה לבקש מאוזי שיבוא אלינו לעוד פגישה ונדבר, יש עוד כמה וכמה נושאים גם בצוללות ועוד כהנה וכהנה שהייתי שמחה שנדבר עליהם.
תודה. באמת תודה, וכמו שאסתי אמרה, אני מקווה שזה רק פעם ראשונה מבין כמה.
אגב, אני מאוד שמח גם שהיינו פה עם אסתי, משום שאני ראיתי את ידיעתה בתחומים האלה, וזה גם עונג וגם כבוד מקצועי.
אבל זה לא מקרי.
לא, 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 את כל מה שאני יודעת.
זה לא שהצטרפה.
אני חייבת להגיד כאן שכמה שאני חפרתי לאורך כל השנים על הצוללות, רק אחרי הפגישות איתך, התחלתי להבין בכלל איך לחשוב, אם יש מישהו שלימד אותי לחשוב, ולהסתכל על הדברים האלה, ולהבין את הסיפור של הצוללות, זה עוזי ארד. לפני זה באמת, היה לי המון ידע, לא הבנתי.
אבל ראיתי שאת רוצה לחשוב. זה לא קיים אצל אחרים, ושאת מבינה את מה שאת מבינה.
אוקיי, אנחנו קיבלנו את מלוא התמורה, נדמה לי ש...
שמעתם חברים, זה מונצח עכשיו, עוזי ארד, שמעתם מה עוזי ארד דבר עליי?
שמענו.
זהו, זה מונצח, זה מוקלט.
שמענו, הכל יפורסם.
זה רדיו אקטיבי.
כן. תודה רבה, ערב טוב.
תודה, עוזי.
ואנחנו נתראה בשמחות. להתראות. ביי ביי.
ביי.